טוב, שלום וברכה. היום אנחנו ממשיכים כמו שדיברנו, אנחנו מתכוננים לראש השנה, והיום אנחנו נלמד על למה ראש השנה נקרא יום הזיכרון, מה אנחנו אמורים לזכור ביום הזה. ונתחיל מזה שאתם ודאי יודעים שבכל התרבויות בעולם יש להם ראש השנה. כל הדתות, כל העמים, לכולם יש ראש השנה. בתקופות שונות, זמנים שונים, צורות שונות, אבל כמעט אין עם בלי ראש השנה. ומה שמאפיין את כל הדתות בעולם, את כל התרבויות בעולם עם ראש השנה שלהם, מה שמאפיין אותם זה ש... לכולם יום הזה זה יום שמח. עושים חגיגות, ריקודים, שירים, שותים שמפניה, עושים זיקוקי דינור, ועושים שם, נותנים מתנות, ועוד 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 ועוד, שם סנטה קלאוס וכל מיני דברים כאלה. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין. כולם. חוץ מעם ישראל. רק אצל יהודים, ראש השנה הוא עצוב כאילו, כן? נראה כמו חג עצוב. מראש השנה עד יום כיפור, זה נקרא ימים נוראים, וזה עצמו יום הדין. מי רוצה דין? אנשים... למה אצלנו זה לא... הכל לא כמו אצל בני אדם, כן? למה אצלנו זה כל כך שונה מכולם? וזה אנחנו ננסה להבין. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לזכור שכל דבר שיש בעולם, הערך שלו תמיד מחוצה לו. כל מה שאתם רואים, אנחנו פעם דיברנו על זה כבר. ערך תמיד מחוצה לו. מה הערך של העת? דף. אם לא יהיו דפים, לא יהיו עיתים. ומה הערך של כוס? מים, שבא מחוצה לו. ומה הערך של שולחן? המיקרופון שעומד עליו. מיקרופון, כוס, סטנדר. אם לא, לא היה שולחן. ערך של שולחן מחוצה לו. כל דבר מחוצה לו, ערך שלו. ואז נשאלת השאלה, אם כך, אז מהו ערך של העולם? עולם כולו. לא של כדור הארץ, לא מערכת השמש, לא של גלקסיה שלנו, אלא כל היקום כולו. אם אין שום דבר מחוץ ליקום, אז מה הערך שלו? אין ערך. וזה ההבדל בין מי שמאמין בהשם ומי שלא מאמין. אמירה שהקדוש ברוך הוא קיים או לא קיים, היא אמירה חסרת משמעות. כי אוקיי, קיים, אז מה? או לא קיים. אז מה? עיקר השאלה כאן זה מה נפקא מינה שיש אלוקים. ואם הוא איננו, אז לעולם אין שום דבר מחוצה לו, אז מה המשמעות של העולם? אם אין אלוקים, גם אין משמעות. וכמובן, אנחנו מדברים רק על דברים חומריים. כי כל מה שאמרתי, כוס, עט, או מיקרופון, זה דברים חומריים. ברוחניות לא צריך להיות שום דבר מחוצה לו, כי רוח הוא לא מוגבל במהותו. כן, מה רציתי להגיד? אם אותן, אין אותן. מה יש לצל כל הקדוש ברוך הוא? מה הערך? אז כמו ש... אני כבר עניתי. אני עכשיו אחזור על שאלה שלך, כי אנשים ביקשו ממני שאני אחזור על שאלות, כי אנשים לא שומעים באינטרנט. אם אין עולם, אם אין אנשים ואין זה, אז מה הערך של קדוש ברוך הוא? אז אנחנו אומרים, מבינים, שהערך צריך להיות מחוץ למישהו, רק כשהוא מוגבל במהותו. דבר מוגבל. ואז צריך להיות משהו לא מוגבל, מחוץ לו. קדוש ברוך הוא לא מוגבל, ולכן השאלה הזאת היא לא רלוונטית. ערך בפני עצמו, ערך עצמי. כן, מבינים מה שאני אומר? טוב. עכשיו, מה יקרה, מה קורה עם העולם שלנו? יש לנו עולם, אנחנו חיים בו, והוא מתפקד. מה יקרה עם העולם בעוד הרבה זמן, בסוף? אז השאלה הזאת היא מאוד מאוד הטרידה את מדענים, אנשי כאילו פילוסופים. כמה זמן העולם שלנו יהיה קיים? לפי מדע, אתם יודעים שהעולם נברא לפני 13 מיליארד ו-800 מיליון שנה, פלוס מינוס, ואנחנו עכשיו נמצאים באמצע. נשאר לנו בערך 14-15 מיליארד שנה, והעולם שלנו ייעלם, זאת אומרת, הוא ייגמר. יש כמה שיטות, כמה דרכים שהם מתארים איך העולם ייעלם. אחד הדברים, יש כמה תסריטים, אחד מהם זה שיהיה כמו שהיה המפץ הגדול, ככה יהיה גם קיבוץ הגדול. אותה תיאוריה שאתם מכירים אותה על ביג בנג, זאת כלומר מפץ הגדול, היא חלק של תיאוריה ארוכה שאומרת היקום המפעמם, מפעפם. כן, בום 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 בום. פלס יוניברס. זה כמו, כן. אז הוא נוצר, ואחר כך עוד פעם מתכווץ חזרה לנקודה סינגולרית, עוד פעם מבצר, עוד פעם יחזור, זה מחזורי. יש תיאוריה כזאת. יש תיאוריה אחרת, שאומרת שיקום לא יחזור, אלא שהוא ילך ויתרחב עד אינסוף. הרי כמו שאנחנו דיברנו בפעם, בשיעור הקודם, שהעולם... כל היקום הולך, כל הגלקסיות הולכות ומתרחקות, כן, אחת מהשנייה, הולכות מתפתחות, הכל הולך ומתרחב. אז מה יהיה בסופו של דבר? בסופו של דבר התרחקות תהיה כל כך גדולה, שזה בעצם כל האנרגיות בעולם ייגמרו, והעולם כולו יגיע לטמפרטורה אפס מוחלט. אפס מוחלט זה 272.7 מתחת לאפס בצלסיום. תראו, אומר, זה התרחיש העיקרי של היום במדע, מקור מספר אחת. זה נקרא הקיפאון הגדול ומוות החום. הקיפאון הגדול הוא תרחיש שבו המשך ההתפשטות של היקום יוביל אותו לטמפרטורת אפס המוחלט. תרחיש זה מסתמן כיום כהיפותזה המובילה. בתרחיש זה מלאי הגז הנחוץ להתהוות כוכבים יוזל, היקום יהפוך בהדרגה לחשוך יותר ויותר, ולבסוף חורים שחורים יהיו את רוב האמצעים, סליחה, רוב העצמים בחלל, אך גם הם, עקב פליטה של קרינת הוקינג, ייעלמו לבסוף, והיקום יגיע לטמפרטורה מינימלית סופית. מינוס 273. אתם יודעים מה זה מינוס 273? זה כשאטומים כבר לא זזים. זה כל כך קפוא שאפילו אטום לא זז. זה מה שמחכה לאנושות בסופו של דבר. זאת אומרת, אם היו לנו פנטזיות, נכון, פה כדור הארץ יום אחד, בגלל פליטת גזי חממה וכל זה, בגלל הפרות, הכל פה יתפרק, אז אנחנו נעבור בעוד 200 שנה נגיד, עוד 300, 500 שנה, אנחנו נעבור לפלנטה אחרת, ומשם לגלקסיה אחרת, ומשם וכך אנחנו, מין אנושי ימשיך להתקיים וכזה. אז למי שהיה פנטזיה כזאת, אז בחור שמצא את ההסבר הזה וכל זה, הוא קיבל פרס נובל, כן, על התגלית שלו. לא, לא. זה פליטת, יש מושג כזה באסטרונומיה שהוקינג גילה שיש לכחורים השחורים פליטה. וקוראים לזה פליטת הוקינג, של חור השחור. אבל לא, מישהו שמביא את הרעיון הזה, הוא הוכיח אותו בכל זה, שלשם אנחנו הולכים. מוות טרמי, כך זה נקרא. מה? מוות טרמי זה אומר שבגלל הטמפרטורה אפסית, החיים בחלל ייפסקו. לא יהיה. גם בכדור הארץ. לא רק בכדור הארץ, בכל היקום כולו. זה מה שאומרת התיאוריה הזאת. זה אצלכם מקור מספר אחד. 15 מיליארד שנה. עכשיו, אז אנחנו, כן, אז כמו שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי? בינתיים זה בסדר. אבל אני רוצה שאנחנו נחשוב על זה בפרה פילוסופית, לא מבחינה תכלס, האם זה יקרה בחיים שלנו, אלא מבחינה פילוסופית. זאת אומרת, אם אתה יודע שבסוף מה שאתה עושה, בסוף זה חסר משמעות, אז מה שאתה עשית בדרך, כל זה יהיה גם חסר משמעות. זאת אומרת, יוצא שאנחנו חיים במציאות חסרת משמעות. כי בסוף מה שמחכה לעולם זה מוות, מוות טרמי. אז בעצם הרבה מהוגי דעות, סופרים, אומנים, משוררים, ציירים, באים ואומרים לנו שלעולם שלנו אין משמעות. זאת אמירה, מאוד, אחת האמירות המרכזיות בתרבות, שאומרים לעולם שלנו אין משמעות. למשל, אחד הסופרים ידועים, מחזאים ידועים, שהוא חי לפני 70 שנה, קוראים לו סמואל בקט. הוא אחד המייסדים של תיאטרון האבסורד. אז יש לו מחזה שנקרא "מחכים לגודו". ושם במחזה עומדים שני אנשים על קדמת במה, והם מחכים למישהו. הוא יבוא, לא יבוא, יבוא, לא יבוא, הנה, הנה, הוא כבר הגיע, הנה, הנה, זה הוא. לא, 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 זה לא. הוא היה יותר גבוה, כן, הוא היה יותר גבוה. אבל זה קצת שמן, כן, זה לא הוא. לא, אני חושב שזה כן הוא. וכן, מדברים, 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 הוא יבוא, לא יבוא, ואנחנו כבר אין לנו כוח לחכות לו, הוא כבר לא צריכים אותו בכלל, אז שלא יבוא. אבל בסופו של דבר, אם הוא יבוא ואנחנו לא נמצאים פה ונלך מפה, אז מה יקרה? הוא יבוא ולא יהיה פה אף אחד, ועוד דיבורים, דיבורים, דיבורים. ומה בסוף? הוא לא בא. והשדר שלו זה שככה אנחנו חיים. אתה חי, קודם כל שיהיה לך שם תעודת בגרות, ואחר כך אתה רוצה שיהיה לך רישיון לנהיגה, ואחר כך נגמור אוניברסיטה, ואחר כך אתה תתחתן, ואז אתה תתחיל לחיות כל פעם. כי כשאני אקבל רישיון לנהיגה, אז התחילו החיים, אז יהיה לזה, וכל פעם אתה מגלה שלא. הנה, יש לך כבר גם תעודת בגרות, ואתה כבר מצאת עבודה, וכבר יש לך תואר, ואתה כבר התחתנת, ואתה כבר קנית דירה. לא, לא. חיים לא פתאום מתחילים להיות בעלי ערך גדול. אתה מחכה שיקרה משהו אחר כך, מחר כך. והם אומרים, פילוסופים שלא. אין משמעות. הוא לא יבוא. גודו לא יבוא. יש, תסתכלו, במקור 2 אצלכם זה מכתבי יוני. כן, זה יוני נתניהו, האח של ביבי. אומר ככה, אני נולד, חי ואפילו יוצר, אך לבסוף מת. האפוך לאפר למרמס רגליים של אחרים, שימותו גם הם כדי להמשיך מעגל של חיים ומוות. מדוע אני חי ומדוע אני נולד? הרי טוב יותר היה שלא להיוולד כלל. כוח חיים דוחף אותי להוסיף ולהתקיים. אולי הסיבה היחידה שאני חי היא לנסות למצוא תשובה לשאלה המציקה הזאת. כאילו, חי סתם. יש כזה מחזה אצל שייקספיר, יימח שמו, שנקרא מקבת. אז במחזה הזה יש שם מלך, שניבו לו כל מיני דברים שעומדים להתרחש איתו, וכל הניבות הללו, הכל התגשם, הכל היה בול. ולפי הניבות הללו הוא מבין שהיום הוא הולך למות. יש שם קרב מסוים, הוא צריך להיות בקרב, והוא מבין שהיום יהרגו אותו. והוא נפרד מן החיים. הוא בעצם עושה עכשיו סיכום חייו. איך היו חיים שלו? ואז הוא מסכם אותם ככה. תסתכלו, אצלכם מקור 3. מחר, ועוד מחר, ועוד מחר, כן? מחר הזה זה כמו קודם יגמור את הבית ספר, קודם תעודת בגרות, אחר כך יהיה, ומחר כך, המחר כך הזה, זה כל הזמן, כן? מחר, ועוד מחר, ועוד מחר. יזחל עד עד הזמן מיום ליום, ועד דף האחרון בלוח כל זמנים. וכל ימי עברו, העירו רק הדרך לקבר הפאור. דואך הנר. חיים הם צל עובר. מוקיון עלוב המקפץ שעה על הבימה ומתנדף. הם אך מעשייה של מפגר, גיבוב של שצף קצף. רק משמעות איננה. מה זה חיים? סתם שטויות. אין לחיים משמעות. למה הוא אומר את זה? כי הוא מבין שאם אין שום דבר מחוץ לחיים שלך, אז כל מה שבאמצע זה חסר משמעות. אתם יודעים? זה יש פילוסוף אחד הפילוסופים הגדולים, יש כמה זרמים בפילוסופיה, ובמאה השנה האחרונות נוצר זרם שנקרא פילוסופיה אקזיסטנציאלית, זאת אומרת פילוסופיית הקיום. ואחד הנציגים הבולטים של פילוסופיה אקזיסטנציאלית קוראים לו אלבר קאמיו. הוא חי לפני 60 שנה בערך. ויש לו אחת האמירות חשובות וגדולות שלו, שהוא אומר, מה השאלה הכי חשובה, היחידה שיש בפילוסופיה? היחידה והכי חשובה שיש בפילוסופיה. מה השאלה? למה לא להתאבד? קצת מוזר, נכון? אבל זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אם בחיים אין לזה משמעות, אז למה לך לחיות? הרי זה לא פיקניק פה, זה לא כיף גדול. אתה סובל ויש לך מינוס בבנק ואשתו שם כועסת עליו וילדים לא מכבדים אותו וזה זה, כאילו, זה לא כזה שנהנה, כיף, חי, זה בסוף מת, לא נורא, עיקר הבריאות. לא, זה לא הסיפור. אלא הוא סובל וכועס ודואג וזה זה זה, ובשביל מה לך את זה? למה לא למות? כך אומר אלבר קאמיו, תסתכלו אצלכם, זה מקור 4. ישנה רק שאלה פילוסופית אחת רצינית, והיא עיבוד עצמי לדעת. לשפוט האם החיים ראויים או אינם ראויים שנחיה אותם, פירושו לענות על השאלה הבסיסית של הפילוסופיה. ואני אומר, כל השאלה, בשביל מה? אולי אני אספר לכם עוד משהו מתרבות הכללית, שיש סרט מצויר, סרט קצר, של 3 דקות בערך, שהוא מאוד פילוסופי, מאוד חכם ועמוק. הסרט הוא כזה. יש מישהו מצויר כמו קו כזה, כן? מר קו כזה, כן? אדם, קו, ויש מוזיקה רועשת מאוד ברקע, והוא הולך במדרגות. הולך, הולך, הולך שם ככה במדרגות, הולך, 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 ומדרגות עולות, מדרגות יורדות, מדרגות פונות ימינה, שמאלה, מדרגות ספירליות, מדרגות כאלה, וכל פעם הוא הולך, 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 ואתה חושב שהנה זה כבר נגמרו מדרגות, זה כבר, פתאום יש פנייה חדשה, פתאום יש עוד משהו, הפתעה, טוב, בסדר, ככה זה נמשך דקה בערך. אחר כך מראים עיר שלמה, גדולה, כולה עשויה ממדרגות. מכוניות כמו מדרגות, בתים מדורגים, עצים גזומים כמו בצורה של מדרגות, הכל הכל, מדרגות, 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 מלא מלא מדרגות, ואז פתאום מראים את העיר מלמעלה, ורואים אותו קטן כזה הולך בכל המדרגות, הכל הכל ממדרגות עשו. ואז תמונה אחרונה, פתאום מוזיקה נפסקת, שומעים דפיקות לב, והוא לאט לאט מטפס במדרגות, בגרם מדרגות האחרון. עולה בקושי עוד מדרגה ועוד מדרגה, והנה הוא הגיע למדרגה האחרונה, ואתם יודעים מה קרה לו? הוא הפך למדרגה. עכשיו תגידו, מה אתם חושבים? הסרט הזה הוא אופטימי או פסימי? נכון. ומה אתה אומר? תלוי מה? אבל לאן מדרגות מובילות?
שיש סופיות, שיש גבול, שיש הגדרות והכל, אז כן, אז אתה נהפך למדרגה שאין לאן ללכת, אבל אם יש משהו חוץ לזה, פותח לזה, פותח לזה ויציא, אז זה כבר מדרגה, זה
כן, נכון, בדיוק. זאת אומרת, כאן שאלה, מה, לאן מדרגות הללו מובילות? אם זה מוביל אותך לעוד מדרגה ועוד מדרגה, ואז זה לאן? לכלום, למוות. בסוף הרי כל היקום, הכל, כל העיר הזאת וכל, בסוף זה יתפוצץ, זה לא יהיה כלום. יהיה מוות טרמי. אז לאן, אז מה שאתה היית מדרגה? מדרגה לאן? ואם אתה מביא את זה למשהו שהוא בעל משמעות, אז המדרגות האלה הופכות להיות ממדרגה למעלה. ואז זה הופך להיות לשיר המעלות, כן? זה מדרגות של בית המקדש. זה מדרגות הללו מביאות אותך לקדוש ברוך הוא, לאינסוף. אבל אם זה בסוף כלום, אז, נו, אז היית מדרגה. אז באו עכשיו דורות הקודמים שלך, ילדים שלך, נכדים שלך, הלכו, דרכו עליך ורצו קדימה. ולאן? כמו שאומר יוני נתניהו, כדי שבעצמם יהפכו למדרגה. והם לעצמם. חסר משמעות. להפך, קהלת מביא אותנו כולנו להבנה שבסוף יש משמעות את השם אלוקיך, את השם תירא, כי זה כל מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. ואם אין, אז הכל באמת חסר משמעות. אבל אם יש, אולי אתן לכם דוגמה. תראו לעצמכם מצב כזה שבן אדם הולך לבית מרקחת. יוצא מהבית, נכנס למעלית, נוסע ופתאום בום, מעלית נתקעה בין קומה 16 ל-17. והוא דופק, 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 אף אחד לא שומע. שם יש כזה טלפון במעלית, הוא לוקח טלפון, אבל טלפון לא מחובר, כן? עדיין לא חיברו. אתם יודעים שיש במכון מאיר, יש גם טלפון פה במעלית. תנסו, תראו שם, הוא לא מחובר, לא עובד. אז אתה, אז מה אתה יכול לעשות שם? תקוע. אז הוא מנסה להתקשר בפלאפון, אבל הוא נמצא שם בזה, זה מעליד, לא כל כך עובד, אין קליטה, וזה, זה, מה, לא, דופר, אחרי כמה שעות, שם סוף סוף השיג אנשים, באו אליו, חילצו אותו, אומר, כמה זמן, ואתה רק עכשיו התקשרת, אנחנו מגיעים תוך חצי שעה, אבל זה הבא בקיצור, ולא עברו חצי שעה, עברו שעתיים, הנה, חילצו אותו. הוא יוצא ממעלית, רץ לבית מרקחת, סוף סוף, עוד מעט זה יסגר, נוסע, בום, נכנס לאוטו שלו, נוסע, בום, פנצ'ר. ומוציא, מתחיל להחליף גלגל. ומי שהחליף גלגל זוכר, נכון? יודע שזה מאוד מאוד מלכלך. אז זה כולו כזה עם הלכלוך, וזה, והחליף גלגל, נוסע. ואז בסוף מגיע, ובית מרקחת סגור. אתם מבינים שכל מה שקרה לו בדרך, זה היה חסר משמעות? ככה זה כל החיים. אם אתה בסוף מת, ולא נשאר כלום, כל מה שעשית, חסר משמעות. לא, אבל יבואו דורות הבאים, הם יזכרו מה שעשיתי, אז עוד 15 מיליארד שנה. בסוף. זה סגור. אתם מבינים, אם אין, זאת השאלה. אם אתה אומר שאתה אתאיסט, אתה לא מאמין באלוקים, זה לא עניין של, זה לא עניין השקפות עולם. זה עניין אם לחיים שלך עכשיו יש משמעות. אדם שאומר, אני לא מאמין, ובמילים אחרות אומר, לחיי אין משמעות נצחית. יש משמעות זמנית. אני עושה בינתיים כך וככה, אבל אין משמעות נצחית. והמשמעות יכולה להיות רק נצחית, מבחינה פילוסופית. ולכן, כמו שאמר אלבר קמיו, שזו השאלה הכי חשובה, התאבדויות, אז היו פילוסופים שהיו אומרים, כן, אין חינמי. הם חוזרים ואומרים, כן, נכון, כדאי להתאבד. היה אחד פילוסוף בשם אדוארד פון הרטמן, שהוא היה תלמיד, כאילו הולך בדרכו של ארתור שופנאואר. שופנאואר, הוא, היה לו שיטה כזאת, אומר, אין הבדל בין בני אדם ונמלים. נכון שאצל נמלים, לפעמים הם ככה, יש להם שם, פתאום הם מוצאים זבוב מת, אז הם מאוד מאוד חוגגים את זה. היי, זה יופי, מצאנו, מתחילים שם למשוך אותו, וחותכים אותו, ושם תענוג גדול. ואז פתאום עוברת חתולה, ודרכה על הקן שלהם, אוי, טרגדיה, נורא ויום. אז ככה אומר גם אתם בני אדם. מה ההבדל? יש לנו שמחה גדולה, שם הוא הרוויח שם איזה כסף, או קרה שם קטסטרופה, שם עבר מישהו, נשבר משהו. כמו כן הנמלים, אין הבדל. אז התלמיד שלו שהולך בדרכו, הוא אומר, לכן זה מאוד לא יפה להתאבד. למה זה לא יפה? כי זה אגואיסטי. זה אגואיסטי. אתה, מה? אתה ככה נהנה לך, והשארת את כל החבר'ה לסבול פה, בעולם הזה? זה לא יפה. אם אתה רוצה להיות, כאילו, אם אתה בן אדם, אם אתה רוצה להיות נחמד, אז כולם צריכים להתאבד, בבת אחת. כל מין אנושי. שוב, אני מזכיר לכם, מי אומר את זה? זה לא אומר שם איזה, שם איזה פיטר בפאב במנצ'סטר שם, שהוא בא ואמר שטויות. זה אחד הפילוסופים גדולים, והדבריו מלמדים באוקספורד, בקמברידג', בהרווארד, בכל מיני. אצלכם זה נמצא במקור 4א. אומר ככה, הרטמן, אני בכוונה הבאתי לזה באנגלית, כדי שאתם תראו את הדברים הללו במקור, שזה חלק מהספר. ספר שנקרא אתיקת התאבדויות. הרטמן opposed the suicide of the individual as a selfish and ethically reprehensible. כלומר, הוא אומר שהתאבדות של אדם פרטי אינדיבידואלי הוא אגואיסטי, דבר אגואיסטי ואסור מבחינה אתית. למה? כי אתה לבד עשית את זה. But he argues for the release of the unconscious from its suffering when humanity, whole humanity, everywhere, unites in the collective understanding that by willing its own non-existence, the world process will cease. אבל הוא מתווכח, הוא טוען, עומד על זה שכל מין אנושי, בכל מקום שהוא, אם כולם יתאבדו, אז זה יהיה בסדר גמור, אז זה טוב מאוד. אז הוא ישחרר את התת מודע האנושי איתם. טוב, להרוג הם לא בחרו. הוא אומר, בוא נעשה את זה בבחירה. כאילו, כמו שהכריחו אותך עכשיו לאכול גלידה. זה לא כיף. הוא אומר, אבל כיף זה שאתה מעצמך תהנה מהגלידה. ושוב, תשימו לב, בארבע א', איפה, באיזה מקום הוציאו את הספר הזה? אוקספורד. תבינים? אוניברסיטאות הכי טובות בעולם. בקיצור, אנחנו צריכים להבין הרעיון שמה זאת אומרת שאין משהו מחוץ לעולם, מחוץ לחומר, מחוץ למציאות. מה פירוש הביטוי הזה? מה אנשים בעצם אומרים כשהם אומרים את האמירה הזאת? אם אתה אומר, אני פה בינתיים נהנה, אנחנו פה בשביל ליהנות. אבל מה זה שאתה נהנה? אז מה ההבדל בינך ובין פרה? סך הכל אותו תענוג, כאילו אתה נהנה, גם הנה, אם נהנית מהדשא, ואתה נהנה שם מדשא. כאילו, נהנים. אדם שונה מבעל חיים, למה? מה יש בו? וזהו. זאת אומרת, מישהו בעצם אומר, אני סתם חי, אני לא שואל את השאלות הללו, אני סתם חי. סתם זה אומר שאתה מדרגה. מדרגה שדורכים עליך והולכים הלאה. חי בלי משמעות, בלי בחירה. כן, אבל אומר, מותר אדם במינה עין, בתנאי שאין לאדם משהו שהוא עושה את השוני. לכן, אומר בסוף, את השם אלוקיך תירא, מצוותיו שמור. ואם אין, אז באמת אין, אין הבדל. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי לפני הרבה שנים, שאני חושב שהוא ממחיש מאוד את הרעיון הזה. לפני הרבה שנים אני עבדתי באחד מבתי ספר, לימדתי, הייתי מורה באחד בתי ספר, והייתי שם מורה דתי יחידי. ולמנהל בית ספר נפטרה בת, לא עלינו. מסרטן, אני חושב, משהו כזה. בת 18. ואני באתי לנחם אותו. וכשהגעתי, אז הוא אומר, או, הנה, בדיוק דיברנו על זה. אתם רואים, הנה, הגיע אדם מאמין. ושם יושבים כל המורים של בית ספר, כולם, כן, יושבים שם. אומר, נכון שאתה מאמין בעולם הבא וכל זה? אני אומר, כן. אומר, לכם, לדתיים, יותר קל להתמודד עם המוות מאשר לנו. למה? אומר, כי אתם המצאתם לכם כל מיני אמירות כאלה, כל מיני חוקים כאלה, שהם בעצם גורמים לכם לא להיות מודעים למה שקורה לכם. זאת אומרת, אתם אומרים, היא לא באמת מתה, אלא היא עכשיו עברה לעולם אחר. היא לא נמצאת פה, אז היא נמצאת בגן עדן, היא שם. ויום אחד אני אפגוש אותה, כשגם אני אגיע לגנן, יום אחד אני אפגוש אותה, והיא בעצם נשמה, היא לא... והנשמה שלה נצחית. ויותר מזה, לעתיד לבוא, תהיה תחיית המתים. אז היא תבוא אליך פה הביתה, היא עוד תבוא אליך הביתה, כאילו תדפוק בדלת ותחזור אליך. אז אתם לא חווים את המציאות. אתם לא חווים מוות. אתם אומרים, כן, נכון, בינתיים נפרדנו, אבל בעצם היא לא מתה, היא חיה. אבל אנחנו קולטים את המציאות כפי שהיא. אני יודע שהיא מתה וזה הסוף. היא לא תבוא אליי ואני לא אראה אותה, זה סופי, זה נגמר. ואנחנו יודעים להתמודד עם המציאות, נכון, זה כואב לנו, אבל אנחנו מתמודדים עם הריאליה. ואתם חיים בעולם הדמיונות שלכם, ולכן אתם לא כל כך חווים, לא כל כך מרגישים את המוות. לכן לכם יותר קל, אתם חיים באילוזיות שלכם. אז אמרתי לו, אתה צודק שלדתיים יותר קל מאשר אצל אתאיסטים, מאצל כופרים. אבל לא בגלל מה שאתה אמרת, בגלל, יש סיבה אחרת. מה? אמרתי, הסיבה היא, זה שאתה חושב שבת שלך נפטרה סתם ככה. אין לזה שום משמעות. מתה ומתה, וזהו. סתם. זאת אומרת, אתה חי, זה שהיא מתה, זה קרה סתם, בלי שום משמעות. ואנחנו מאמינים שזה לא סתם, שיש משמעות. אני לא תמיד יודע מהי משמעות, לא יודע. אבל אני יודע שיש משמעות, וזה הבדל שמיים וארץ, שאתה יודע שזה, שבעצם מבחינתך, בת שלך, אחרי שהיא נפטרה כבר, אין הבדל בינה ובין חתול המתה. אז הוא חשב, חשב, ואמר לי, ניחמתני. ומזה שאמר ניחמתני, אני הבנתי שהוא בעצמו כנראה היה דחלש. אתם יודעים מה זה דחלש? זה מה שאני המצאתי את המילה הזאת, כן? זה דתי חלש, כן? דחלש. אתם יודעים, כאילו, מה זה? מה העניין הזה? וזאת אותה סיבה למה בכל העולם חוגגים את ראש השנה, את תחילת השנה החדשה. מזה אנחנו פתחנו את השיעור שלנו, אתם זוכרים? אנחנו פתחנו מזה שאנחנו אומרים, למה בכל העולם זה שמחה, חגיגות, שירים, ריקודים, שמפניה, זיגוקי דינור, ואנחנו ימים נוראים. אז עכשיו אפשר לענות על השאלה הזאת. הם, כיוון שהם מבינים שזה הולך להיות בעצם סופני, מוות, חושך, כלום, מדרגות לאין כלום, אז הם רוצים לשכוח את היום הזה. הרי מה קרה ביום, בנובי גוד? אתם יודעים מה זה נובי גוד? זה ראש השנה של הרוסים שם. מה קורה ביום, בניו יר הזה? מה קורה ביום הזה? מה שקורה זה שאתה היית, נגיד, הוא בן 47, נשאר לו לחיות שם פלוס מינוס עוד 37 שנה, ועכשיו כשנכנסה חדשה, שנה חדשה, אז נשאר לך לחיות שנה אחת פחות. לא 37, אלא 36. אז ממה אתה שמח? פחות חיים. אתם מבינים? זאת אומרת, ממה אתה שמח בתחילת שנה חדשה? ואתה יודע שזה לא הולך לשום מקום, שזה הולך למוות, שזה בית מרקחת סגור בסופו של דבר. ויבואו עליך שם דורות הבאים וידריכו עליך כמו על מדרגה וכלום. אז ממה אתה שמח? אז כדי לשכוח את הדבר הזה, אז מה הדרך הכי טובה לשכוח? לעשות חגיגות, לשיר שירים, לעשות זיקוקי דינור, להביא סנטה קלאוס, לשתות הרבה שמפניה וודקה וזה, או יופי. אבל אם אתה מבין שאתה עכשיו עושה משהו, אתה רוצה, כאילו, אתה מבין שזה משהו משמעותי, אז שאתה רוצה לחשוב על משמעות החיים שלך, בשביל מה אתה חי, מה התפקיד שלך פה, לאן אתה הולך, אז איפה הכי טוב לעשות את זה, אם לא בבית הכנסת, אם לא בזמן התפילה. לכן, אצלנו ראש השנה הוא נקרא יום הזיכרון. אבל הזיכרון זה לא במובן הזה של memory, אלא זה יותר במובן של awareness, של דביקות, של המודעות, של ה... לכן זה נקרא יום הדין. מה זה יום הדין? דין זה אומר שלמישהו אכפת ממני, אכפת ממה שאני עושה, אז הוא עושה דין. אבל אם אין מישהו כזה, אז השופנאור צודק, אנחנו כמו כן הנמלים או כן החרקים. ובאמת, יוני נתניהו קלט את זה, ותראו, הוא אומר את זה, תסתכלו, מקור 4 ב'. אדם אינו חי לעולם, ואליו לנצל במידת היכולת את תקופת חייו עד תומם. איני רוצה להגיע לגיל מסוים, להסתכל סביב ולגלות פתאום שלא יצרתי דבר, שאני וכל שאר בני אדם שצים ורצים כמו חרקים, עצוב ושוב, ולעולם אינם עושים דבר, חוזרים על שגרת חייהם ויורדים עלי קבר באשרם צאצאים שרק יחזרו על הלא כלומיות שלהם עצמם. זה כמו, כמעט כמו שופנאור, כמו חרקים, רצים, שצים, רצים, ומה? לחרקים אין דין. זאת אומרת, כשאתה מבין שזה יום הדין, במילים אחרות, אתה מבין שאתה לא חרק. למישהו אכפת ממך, ממה שאתה אמרת, איך שאתה לא שילמת באיזשהו מקום, או סידרת מישהו, לא נתת מספיק כסף, או שאתה עזרת למישהו, או שמה שאתה עשית, למישהו אכפת. זה הרעיון של יום הדין. כן, ברור. על הכל, אבל אדם הוא עומד פה, כל היקום קיים בשביל האדם. אז זה הרעיון. ואני חושב שאולי באמת זה הנושא של ראש השנה. מה משמעות חיי? תסתכלו, אומר רב קוק, מקור 6. סגולתה של כנסת ישראל היא שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. בכל עוז חייה היא מכרת, היא מבינה, מכירה, שהחיים שווים הם את ערכם, רק באותה מידה שהם אלוקיים. זאת אומרת, מתי יש ערך לחיים שלך? כשאתה חי חיים אלוקיים, זאת אומרת, באור השם, שיש משהו מחוץ למערכת. וחיים שאינם אלוקיים, אינם שווים לה מאומה. והייתם דביקים בהשם אלוקיכם, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לא לעתיד לבוא. כי אם בית מרקחת פתוחה, אז זה שאתה החלפת פנצ'ר, זה היה חלק מדרך לבית מרקחת, אז זה הכל מלא משמעות. לכן אתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם לא לעתיד לבוא, לא בעולם הבא, היום. וכך גם אומר הרב במקור 6א, באורות הקודש ג', עמוד רש חב ב', אומר ככה. יש תביעה פנימית בליבו של אדם, שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי. מה זה אופי נצחי? אופי נצחי, כוונה שאתה מבין שזה לא נגמר במה שאתה עושה עכשיו, כאן ועכשיו, אלא זה באופן, עכשיו הרב ממשיך, מסביר, באופן שלא יראו כלל מפני כל תמורה ומכל כיליון ועיבוד. שזה לא מה שאתה עכשיו עושה, זה יום אחד ייגמר. נכון, אתה עוזר, אתה בונה, אתה עושה, אבל בסוף זה בום, מתפוצץ והכל הלך. לא, הכל הוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. וזה הבדל בין פסימיות לאופטימיות, מה שדיברנו קודם, תסתכלו מקור שבע. והלא, כל הפסימיות נובעת היא רק מזה התוכן היחידי, של הספקנות, שמה החיים החומריים הם כל היש. זאת אומרת שאין שום דבר מחוץ לחיים החומריים. כן, זה מאמרי ראייה בעמוד 100. כל החיים, ועד כמה יכול יסוד רעוע כזה, שאין לו כל סמיכה מדעית ברורה, כי אם אי אמונה עקשנית, לערער יסוד מלאי דת ואמונה עליונה. זאת אומרת, על מה זה מבוסס, שאתה חושב שאין משהו מחוץ לחומר? על מה זה מבוסס? שום ביסוס אמוני, שום מדעי, סתם. הנחת יסוד שלך, סתם אמרת. ולסיום, אני אתן לכם דוגמה אולי מהמיתולוגיה היוונית. אתם יודעים שיש בגלקסיה שלנו, שאנחנו עכשיו נמצאים בה, גלקסיה הזאת היא נקראת שביל החלב. והשאלה, למה זה נקרא שביל החלב ולא שביל הבשר, או שביל הנעליים, או מה שתרצו, יש הרבה שמות. מי ימציא, למה שגלקסיה שלמה יחשב, יקרא שביל החלב? ותשובה היא במיתולוגיה היוונית, ששם מסופר על אלה בשם גאה, שהיא מניקה את הילד שלה, הרקולס או הרקלוס, והוא לא רצה יותר לשתות חלב שלה, והוא ככה הזיז את הפה שלו, והחלב שלה השפריץ בשמיים, ומזה נהיו כוכבים. והכוכבים הללו, זה נקרא שביל החלב. אוקיי, מה המשמעות של המיתוס הזה? שהכל במקרה, הכל סתם. הוא עשה פיק, השפריץ, ויש לך פה כדור הארץ. פתאום יש, כמו שקוראים לזה, מפץ הגדול, בום! כן, זאת אומרת, יוונים עוד קידמו את הרעיון של מפץ הגדול. הכל נהיה בשפריץ גדול, שפריץ גדול במקום מפץ הגדול. אבל אותו רעיון. אנחנו אומרים, משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרתיהם, כרצונו. למה? כי אנחנו מבינים שהכל מסודר, מדויק, מסדר את הכוכבים ברקיע, כרצונו. יש משמעות. ואם הכל זה סתם, אז הכל, אם סתם, אז גם אין מטרה. ואם אין מטרה, אז לכן אנשים חושבים כאילו על התאבדות. כלומר, יום הזיכרון זה יום שבו אנחנו בעצם זוכרים שלחיים שלנו יש מטרה. זה לא זיכרון כזה כמו memory, אלא זה זיכרון כזה של מודעות, שאתה לזה נועד היום הזה. והרי לפני השם אין שכחה לפני כיסא כבודיך, כן? אז מה זה זיכרון? זה, זיכרון שלנו. אז כשאנחנו מייחלים אחד לשני שנה טובה, אנחנו לא מתכוונים שתהיה שמח, יהיה כיף, לא זאת הכוונה שיהיה לך חיי סבבה בעולם המדרגות שלך. אלא אנחנו מתכוונים להגיד שלחיים שלך יהיה משמעות. שאתה תמצא משמעות חייך. ובזה אני רוצה לברך את כולנו, שיהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.